שלום לכם ילדים יקרים, הפעם אנחנו נדבר על פרשת וירא. בפרשת וירא כתוב מדבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. וידבר, מי שיודע זה לשון קשה, דיבור זה לשון קשה, אלוקים זה לשון קשה. ויאמר זה לשון קלה, אני השם, י' כ' ו' כ' זה לשון קלה. תחילת הדיבור לשון קשה, והדיבור בא מי מהאלוקים מידת הדין. ולבסוף אמירה בלשון רכה, שבה אמר הקדוש ברוך הוא למשה את שמו בשם י' כ' ו' כ'. מה העניין בזה? ובכן, תלמידים תקשיבו אליי. אנחנו רואים הרבה דברים שנראה לנו קשה, אבל מאחורי זה עומדת מידת הרחמים. צריך לדעת שוידבר אלוקים, משה רבינו בא ואומר לאלוקים בסוף פרשת שמות, ומאז באתי לדבר אל פרעה הרע לעם הזה. משה רבינו בא אומר שנהיה יותר גרוע. ויאמר לו השם, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. אתה בעין, עכשיו תראה מה אשר אעשה לפרעה. מה העניין? משה רבינו שמע מהשם דברים מפורשים. ידע מראש שתהליך הגאולה יהיה קשה ורצוף מכשולות. אם כן, מדוע מתעונן על תוצאות השלוחות טוב ואומר שמאז באתי לדבר עם פרעה הרע מצבו של עם ישראל? למה? למה משה רבינו, למה ראות העולם הזה, למה זה שלחתני? למה, מה משה רבינו מתקרע? הקדוש ברוך הוא אמר לו שפרעה לא ייתן לצאת. התשובה היא פשוטה. משה רבינו חשב שיהיה כמו שהוא עד רגע הגאולה. פרעה לא ישמע, אבל שיהיה יותר גרוע? למה ראות העולם הזה? יהיה יותר גרוע? זה הכוונה של תנא של משה. ואז אמר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה תראה אשר עשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. אתה תראה שפרעה ייקח את בני ישראל. אמתן רגע ושתיים, השיבוד יסתיים, ואז ישלח פרעה את בני ישראל לחופשי. והשם מוסיף, מילים מאוד משונות. יש פה כפילות, ביד חזקה ישלחם, הכוונה היא ביד חזקה כנגד פרעה. זאת אומרת, אפילו פרעה לא יסכים ביד חזקה, ובהמשך, ביד חזקה יגרשם על כוחם של ישראל. שאפילו עם ישראל לא ירצו גם לגרשם. מתוך שהפסוק מזכיר פעמיים קשיים, פעם אחת מדבר הקדוש ברוך הוא על שילוחם של בני ישראל על כוחו של פרעה, ובפעם השנייה על שילוחם על כוחם של ישראל, והדברים פלא. מה פתאום על כוחם של ישראל? מה פתאום על כוחם של ישראל? על כוחם של פרעה הבנתי, אבל על כוחם של ישראל, וכי עם ישראל לא יוכל לצאת ממצרים? ובכן, העניין ככה. בברית בין הבתרים מובטח לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זכה בארץ גולהים ועבדו ויהיו אותם 400 שנה. למעשה בני ישראל ובמצרים רק 210. כמו שרמז לזה יעקב אבינו ברוח קודשו, אמר לבניו רדו שם, רדו ולא לכו, רדו. למעט מהרדו 210. איך מסתדרים עם הסתירה הזאת של 400 שנה? יש הרבה תשובות. אחת התשובות זה קושי השעבוד משלים, כלומר, אם עבד ממוצע שבתנאי אותם ימים היה עובד במשך 8 שעות, בני ישראל עבדו כפול מזה. זאת אומרת, כמה חסר מ-190, זאת אומרת, מ-210 עד 400, 190, קץ שם לחושך. עבדו גם בלילה, קץ, גימטריה 190 שם לחושך. ואם עבד בתנאים ההם צריך להספיק מתכונת מסוימת לשעת עבודה, פה היה צריך יותר. קץ שם לחושך. קדוש ברוך הוא חישב את הקץ. זאת אומרת שקושי השעבוד השלים. נו, תראו לכם שאם קושי השעבוד משלים זה נראה קשה, נכון? ואז עם ישראל, וזה מה שמשה רבינו אומר, נראה יותר קשה. אבל ננסה לחשוב כיצד הרגישו בני ישראל כאשר השעבוד הלך והכביד. אין ספק שהרגשתם הייתה אוף, נורא קשה, נורא קשה, נורא קשה. באמת היה קשה מאוד, אף על פי שהם לא הבינו שזה לטובה, כדי שיצאו לפני הזמן. מסתבר שרבים היו נשברים ומוכנים לקבל את המחיר הקשה של הארכת ימי השיבוד, ובלבד שיכולו להשתחרר מעט מתנאי עבודה קשים, אפילו אם יגיד להם, תראו, כדאי לכם, תעבדו יותר קשה, קושי השעבוד משים, יגידו אנשים, תודה רבה, אנחנו מוכנים לעבוד רגיל, ותנאים רגילים, ולא ניכנס לארץ, הבנים שלנו. אדם שלוקח הלוואה בנקאית, ארוכת טווח, הוא יודע שהריבית גדולה, ושבחשבונו יצטבר עוד ריבית ועוד ריבית, ואילו היה משיב סכום חודשי גדול, הייתה הלוואה לזמן קצר יותר, אבל הוא מעוניין לחיות ברמת חיים נאותה. אז הוא מחליט שאיך זה יכול שיהיה לרוך, אבל מי שיודע כך הוא יתגורל ועוד ועוד, אנשים חיים ככה, אנשים מוכנים לחיות כמו בני אדם, ולשלם ריבית יותר גבוהה במשך שנים רבות. אולי במצרים היו כאילו אנשים שאומרים, תשמע, נעבוד רגיל, ונשאר 400 שנה. אמר הקדוש ברוך הוא לא, ביד חזקה יגרשה מארצו, על כורחם של ישראל השתחררו מוקדם. למה? לא כפי שהם היו רוצים לעבוד, אלא מה? אנחנו צריכים בכל מחיר להוציא אותם. למה באמת לא תהיה החלטה בעניין זה לתונה בידיהם של בני ישראל? בפרט שברית בין הבתרים נאמר לאברהם אבינו שהגירות לעבדות יהיה 400 שנה, שכבני ישראל השקועים בממתת שערי תומה, ואי אפשר היה לחכות יותר. אילו הייתה הגלות מתמהמת, היה אולי מקום להבשלה גשמית, אך לא היה מקום להתמהמה. למה? כי אם היו נשארים עוד קצת, היו נשארים בתומת מצרים, ואז בני ישראל היו במצב תומה שאי אפשר לחזור ממנו, לכן צריכים לגאול אותם מיד בעל כורחם של ישראל. קושי השעבוד היה לטובתם, שכן היה הכרחי לגאול אותם מהר ולמתן תורה שבעקבותיה. נו, עכשיו הבנתם? זה מה שקדוש ברוך הוא אמר למשה. אתה תראה אשר עשה לפרעה. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם, אתה חושב שאני מדבר קשה, תדע לך שבקושי הזה יש אני השם מידת הרחמים. שתדע לך, קושי השעבוד נראה כמשהו שבא ממידת האלוקים, אך באמת לא כך הדבר. זה במידה סורך ממעמדה מאחורי גזירת החברה של השעבוד. זהו יסוד גדול 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 מאוד. לדעת שכל הצרות לרעות שבאים לבן אדם, יש בזה הרבה הרבה רחמים. איך אומר החובץ חיים? מי שמציץ דרך חור המנעול וראה את איזמל המנתחים. כשהוא חוטב בבשר החי, נראה לו המראה האכזרי ביותר, והוא מחליט פה שזה שוחט בסכין וחותך רגל, זה משהו רצח, והוא מוכן לפרוץ את הדלת, וכשהוא בוטח את הדלת הוא מתבייש, הוא רואה אנשים צוות רפואי וניתוח. אז מה, למה הוא לא חשב ככה? כי הוא ראה רק חום של מנעול, אבל הוא לא ראה את כל המערכת. מרוצח שופל היה מנתח, הופך לרופא, מציל בנפשות. זהו היסוד הגדול ביותר. זהו היסוד הגדול ביותר. כתוב פסוק בתהילים. דימינו אלוקים, חסדך בקרב וחליך. חשבנו לעצמנו, כי מה שאנו רואים כאן הוא תוצאות של מידת הדין. לפעמים רואים דברים חמורים חמורים. דימינו אלוקים. דימינו אלוקים. חשבנו לעצמנו, כי מה שרואים כאן זה מידת הדין אלוקים. חסדך בקרב וחליך. מתי אנחנו נדע שהכל חסד ורחמים בקרב וחליך בהיכלות שמיים בעולם העליון, אז נבקך לדעת כי מה שדמינו לראות במידת הדין זה לא אלא חסד וטוב. משה רבינו שואל את האלוקים בעגל, אחרי העגל, הרי נא את כבודך. בקשתו הייתה להבין מה זה פה, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ראית את אחוריי, ופניי לא יראו, לא תוכל לראות את פניי. פניי זה נקרא ראיית עצמות של דבר. אבל אתה לא תוכל לראות את אחריי. אחוריי זה אורפו. אי אפשר לדעת מאחורה מי הוא האדם. זה טשטוש ואי הבנה מושלמת. ככה הכוונה פה. וראית את אחוריי. נושא זה תמיד נשאר בגדר עמימות ואי בריאות. לעולם יקשה בין האדם לעבד בסוף דעת הבורא. הם צריכים לדעת חזק בקרב וחליך. ופניי לא יראו. הכרה מוחלטת בכך שהכל לטובה. ולא תהיה שרוב בני אדם. וראית את אחוריי, אתה לא יכול להבין, רק אחרי זמן אתה תבין שהכל היה לטובה. עכשיו לא תוכל להבין, לפעמים זה אחרי חצי שעה, לפעמים אחרי זה יום, לפעמים אחרי שבוע, לפעמים אחרי חמש שנים, לפעמים אחרי בעולם הבא. וראית את אחוריי, קושי השעבוד משלים, עכשיו אני הבנתי למה עם ישראל עובדים יותר קשה. אדם רואה לפעמים חסד גדול, ולפעמים הוא רואה את זה בבית שלו, הוא נוסע כל יום בשבע בוקר לאוטובוס לעבודה, והוא מאחר דקה או שהנהג לא רצה לעצור לו, והוא מתרגז, ואחרי חצי שעה הוא שומע שהיה אסון נורא והאוטובוס התפוצץ, הוא אומר איזה מזל, ואמרת ביום ההוא אותך השם כי ענפת בי. זהו יש לך לשבורך הוא שמע שאתה האוטובוס לא עצר לך. זהו יסוד מאוד מאוד גדול. איך כתוב? נחום איש גם זו לטובה. אדם לא ידע מאיזה ניסים הוא נחלץ. כל אחד ואחד בחייו. יש לו לפעמים בעיות, למה פה ושם, אדוני, יש המון המון דברים שאתה לא יודע, אבל בסוף מתברר לך שזה לטובה. ולכן גם קושי השעבוד זה גם כן משלים, כי אתה לא יודע מה טוב ומה רע, אינך יודע שהדברים האלו לטובה. במידס הדין יש מידס או רחמים, בקשיים הגדולים האלו זה לטובה, והדברים האלו הם המון המון יש בחיים של אדם, אילו יודע איך להסתכל על העניינים. וראית את אחוריי, הדברים האלו מאוד מאוד מאוד. כתוב בנחום יש גם זו שהיה, מה שאומר גם זו לטובה. פעם הוא נשלח לאחד משרי רומי למטרת שליחות של שתדלנות. היה בידו ארגז שבו אבנים טובות ויהלומים. מתנה לשר הרומאי. בדרכו אל השר נכנס לאיזה מלון. בפונדק היו שולדים, רוקנו את הארגז מתחילתו, ועופו אליו על הבית, שבא למלון ומילא אותו באבנים ואפר. כדי לחפות על הגנימה, אנחנו משגם זו שלא ידע ממהות המסע שבידו, הגיע לביתו של השר והציע לו את הארגז כמנחת מתנת ידידות מאת העם היהודי. השר פתח את הקופסה ותדהמתו, מה זה פה, אפר, חול. אז נדמה להם אליהו כאורח בלתי קרוב וקרא לעבר השר, זה לא סתם חול, זה חול שתוכל לנצח את האויבים שלך, זה החול שאברהם אבינו שנהפך לחיצים ולכלי נשק. בתענית כ"א מדובר על הסיפור הזה. וזה נקרא גם זו לטובה. סיפור אחר בזמן מרח רבי עקיבא בדף סמר בברכות, הלך ברשותו היה חמור, זה המכונית שלו, תרנגול זה היה שעון שלו שמיר אותו, ונר זה היה הפנס שלו. הוא הגיע לעיר, אף אחד מבני לא היה מוכן לארח אותו. רבי עקיבא לא נתנו לו להיכנס, יצא את העיר והלך, רצה ללכת לעיר אחרת, החמור שלו מת, פנה ללמוד מתחת לעץ הנר קבה, נבוח, ואז הוא אמר אני אשן ויקום בבוקר על ידי התרנגול, והתרנגול נטרף. רוח כיפתה את הנר, תרנגול מת על ידי החתול, ונשאר בעלתה, באריה וטרף את החמור. ושום דבר לא נשאר, מאוחר יותר למוחרת, התברר שהוא ניצל, הרי פשטו שודדים, הרגו את יושבי העיר, מקומו של רבי עקיבא לא התגלה, כי לא היה חמור שינער, ולא היה בידו תרנגול שיקרא, וגם לא היה אור נר שקבע. זהו, אמרתי לכם שכל מה שעושה לדבור הוא רק זו לטובה. ישנו הבדל גדול בין הסיפור שהתרחש עם נחום איש גמזו בין סיפורו של רבי עקיבא. במקרה של נחום איש גמזו לא היה הכרח כי האבנים יהפכו לכלי נשק. אילו לא היה נגנבים האבנים גם היה טוב. גם היה הצלחה. זאת אומרת, גם האבנים טוב, אבנים טובות ומרגליות, וגם האפר של אברהם אבינו, זה נקרא גם זו לטובה. אבל אצל רבי עקיבא, היו חייבים החמור התרנגול והמנול והנר למות. ויעשו לו להיכנס לעיר, למה? בגלל שאז רק זו לטובה. זהו עניין של סיפור יציאת מצרים. זה דומה לסיפור של רבי עקיבא. שם לא הייתה דרך להשעות את בני ישראל במצרים זמן נוסף. וקושי השיבוד היה הכרחי כדי להביא גאולה מיידית. למה? אם היו במתת שערי תומה. כל מה דוד לחמן על אתם, הבנו? זהו יסוד גדול מאוד שצריך להבין. זה מה שאומרים שזה בעל כורחם של היהודים. הם יגידו, אנחנו לא רוצים לצאת. אדוני, זה לא נותנים לכם את האפשרות שאתם במתת שערי תומה. זהו יסוד. אנחנו לא יודעים מהו החסד של הקדוש ברוך הוא, את השם כל גויים, שפכו כל העמים כגבר עלינו חסדו. הגויים ישפכו את השם, למה לא אנחנו? למה לא אנחנו? למה? למה הגויים? ובכן, יש דברים שרק הגויים יכולים לשבח. למה? כי אלו הגויים יודעים כמה מחשבות נרקמו כנגדן בחדרי חדרים, תוכניות שונות ומשונות לחיסול פיזי ורוחני של העם היהודי ולהצרת צעדיו, ומסיבות שמימיות הם לא הצליחו, התבטלו ונידונו. הערבים יודעים בדיוק כמה פעמים מנסים להכניס לנו פצצות ולא מצליחים, כמה פעמים הם מנסים להביא פיגועים מתאבדים ולא הולך להם. האצ"ל והלח"י וההגנה פה בשנת 1946, 47, 48 הכניסו פצצות, פיצצו את מלון המלך דוד, מה לא? פה מיליוני ערבים נמצאים ולא מצליח להם. מה התשובה? הם לא יודעים. זהו, צריך לשבח את השם, אבל אנחנו לא יכולים לשבח את השם, כי אנחנו לא יודעים, הם יודעים. הלכות השם כל גויים, הגויים יכולים לשבח את השם, כי גובה עלינו, הם רואים כמה שקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. אנחנו יכולים להגיד תודה רבה, אין בעל הנס, מכיר בניסו. אנחנו לא יודעים מאיזה צרה נחלצנו. זה אומר הפסוק, עושה נפלאות גדולות לבדו. הקדוש ברוך הוא עושה נפלאות רק לבדו, רק הוא לבד יודע מזה. אף אחד לא יודע מזה. מספרים על החופץ חיים כשהיה בן 5-6 והיה בעירת מולדתו וחברו לכיתה, חבריו לכיתה רצו שם על סקונדס מדי ערב היו ממלאים מרחבי את הדלעים של שם המים שבעירה ובמשך הלילה ירדו המעלות הטמפרטורה מדלת לאפס והמים שבדליק כפו מתוך שובבות של הנערים היו ילדים עוקבים אחת אחרי השואב המסכן שהיה צריך לשבור את ידי הקרח שהיו בתוך הדלעים. ומה עשה חופץ חיים? בלילה אחרי שהם הלכו לישון שפך את המים והשואב מהם קם בבוקר, הוא לא ידע בכלל שמישהו עזר לו והלך, הילדים לא הבינו מי זה שמשביז את שמחת הילדותם ואז התברר שחופץ חיים הוא זה שהציל את היהודי מצרה. השואב לא ידע שעשו לו צחוק, הוא לא ידע שיד נלמה התערבה להגנתו. הילדים, הפרחים הזאתים, הם ידעו את הנס שקרה לו. זהו, 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 עושה נפלאות גדולות לבדו. אנחנו לא יודעים כמה ניסים קרה לנו. זהו היסוד הגדול. אתה לא יודע מה המטרה, חז לך בקרב יחליך, ולכן, זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. אתה חושב שיש לך בעיה, אין לך שום בעיה. קושי השיעבוד משלים. פריץ אחד היה רגיל להחכיר את שדותיו ליהודי מקומי. הוא היה מעלה לו דמי שכירות קבועים. לימים נסע הפרוץ למרחקים, והשאיר באחוזותיו את אחד מפקידיו כממלא מקומו. זה היה רשע וגס רוח. הוא ירד לחיים של החוקרים והסוחרים, דרש סכומים לא מקובלים, ואף היה סוגר בכלא את אלו שלמדו בתנאים. היהודי גם כן הזה נקלע וספג מכות חזקות. חזר הפריץ, בו היה אדם נחמד דווקא, והוא שמע שהממלא מקום שלו הרביץ והתנהג לו בסדר, הוא דרש דוח מפורט על מעלליו של הפריץ, והבטיח פיצוי הולם לאלו שנפגעו. גם היהודי שאמר כמה מכות הוא קיבל, המתין ליום שבו יקרא לו הפריץ, ועד נקרא אל הפריץ. ועל השולחן הייתה מונחת המחאה בנקאית, על סכום לא מבוטל. והסביר לו הפריץ כי על כל מכה, יש לך 10 רובלים, ספקת 15 מכות, תקבל 150 רובלים. היהודי חזר לביתו, אשתו קיבלו את בניו, היא לא ידעה את נפשה מרוב התרגשות. עיני העברית הוא כאשר נתה את סכום הגדול שמתחתיו מתנת חתימה איתו של הפריץ. הוא כך היא שמחה, אבל על הבעל שלה היה עצבות ואי סיפוק. שאלה אותו אשתו, מה לא טוב כאן? קיבלת 150 רובלים. ענה לה בעלה, המכות כבר חלפו, והרושם שלהם נשכח. עכשיו אני מקבל פיצוי על כל מכה. חבל מאוד שהפקיד לא הרביץ לי יותר ויותר ויותר, היה לי יותר כסף. כאילולי היסורים, אומר רבינו, הגרע, לא היינו מוצאים ידינו ורגלינו בדין של מעלה. הנה, למדנו יסוד, שהכל לטובה. אנחנו משגם זה אמר, הכל לטובה, רבקי אמר, רק זו לטובה. כך היה במצרים, וזהו נקרא, וידבר אלוקים. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם, וידבר אלוקים לשם קשה, וידבר אלוקים, ויאמר אליו תדע לך, בכל דין יש חז דכו בקרב וחולכו, אני השם, י' ק' ו' ק' זה עם מידת הרחמים. ככה נוכל לחיות בצורה יותר טובה. כל טוב לכם, שלום ילדים, להשתמע.